זהו מרתון הרצאות בסגנון TED, הרצאות שהייתה לי הזכות והכבוד ללוות את כתיבת ההרצאות. מדובר באנשים שבחרו בחיים על אף התופת שעברו. אנחנו נתחיל עם עירית אלון, מטפלת בקול, בהרצאתה כל החיים בגוף. אישה שברגע אחד מטלטל, בחרה לצאת עם ילדיה ממעגל האלימות ולעזור לאנשים אחרים להקשיב לכל חייהם. נעבור לירון עמית, מנהל רכש ומרצה, בהרצאתו רסיס של תקווה. ירון היה בין פצועי הראש הקשים ביותר שהותירה המלחמה בלבנון ברצועת הביטחון. הוא מדבר על תקווה, על אף הכל, ועל צמיחה מהקושי שהוא עבר. סיפור עוצר נשימה. קשה לתאר אותו במילים, תאזינו לו. ציפי גליקמן בהרצאתה אינסטינקט בסיסי. ציפי היא מאמנת ומטפלת רגשית. באינסטינקט בסיסי היא מדברת על סיפור סינדרלה. סיפור הסינדרלה שלה, מילדה מוכה קשות על ידי אמא החורגת למנצחת שיצאה בגיל 10 ממעגל האלימות לחיים של בחירה. נקנח עם טירן חמצני, מורה לאיפור מעצב שיער, בהרצאתו לנשום את החיים. מהסתרת מכשיר החמצן למושתל ריאות שבחר בחיים כנגד כל הסיכויים. וכן כן, קוראים לו טירן חמצני. אנחנו במרתון הרצאות בסגנון TED של הרוקנרול של החיים, על אנשים שבחרו בחיים על אף התופת שעברו. האזנה נעימה.
הרוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
קבלו את עירית אלון, דבורה עירית אלון, מטפלת בקול, בהרצאתה כל החיים. עירית אלון, אישה שברגע אחד מטלטל, בחרה לצאת עם ילדיה ממעגל ההשתקה, האילמות והאלימות, ובחרה בכל החיים בקוף. עירית אלון כיום מלווה ועוזרת לאנשים אחרים להקשיב לכל חייהם, גיבורה אמיתית. עירית, הבמה שלך.
נעים מאוד. ערב טוב לכולם. אני אתחיל כל החיים. השנה 1985, יום לימודים רגיל באמצע השבוע, ואני, מורה למוזיקה, נכנסת לכיתה בבית הספר בו עבדתי. אני נשואה כבר שנתיים, ויש לי תינוק בן כמה חודשים. אני מרגישה שכל החיים פרוסים לפניי. אני באה מבית דתי, בת לניצולי שואה, להורים ניצולי שואה, ונושאת עמי ערכים רבים מבית הוריי. את האהבה לחינוך ולהוראה אני יונקת מאבא שלי, שהיה מורה, בנוסף גם מאמצת את ערכי המשפחה, את הכבוד, את האמונה שאין רע, רק הטוב מנצח, ומעל הכל את ערך המשפחה כערך עליון ומקודש. אני נכנסת לכיתה וממש מרגישה התמלאות ושמחה שאני עושה את מה שאני אוהבת. השיעור מתקדם ואני מרגישה קצת מוזר, משהו שונה. אני לא כל כך שמה לב, אבל לאט לאט זה מתגבר. מה זה? אני שואלת את עצמי, מה קורה כאן? אני ממשיכה בשיעור מול הכיתה ומרגישה שהקול שלי מצטרד יותר ויותר. הפחד מתגבר. מה קורה לי? אני עומדת מול הכיתה והקול שלי הולך ונעלם. אני מנסה להגיד דברים, אבל פתאום כלום. אפילו ללחוש אני בקושי יכולה. אני מרגישה שהפחד וחוסר אונים ממש משתלטים עליי ומשתקים אותי. איך אני מחזיקה עכשיו כיתה שלמה בלי קול? אני מורה למוזיקה, אני אומרת לעצמי, אני הרי יודעת טוב מאוד איך להשתמש בקול, לשירה, לביטוי, לדיבור, אז מה קורה לי עכשיו? מתוסכלת ואפילו כועסת על עצמי, לוקחת יומיים, שלושה, חופשת מחלה, שותה הרבה תה חם, אבל בעיקר מנסה לנוח. אני חוזרת לבית הספר וממשיכה כרגיל, ואני שמה לב שזה לא עובר. כל שבועיים שלושה אני מאבדת את הכל. שוב כמה ימי מחלה והמעגל חוזר. אני הולכת לרופא לבדיקות והכל לכאורה בסדר אצלי. כאילו שיש איזה צינון או נצרדות, אבל בפנים אני יודעת שזה לא זה. אני עובדת עצות, אני לא מבינה מה קורה לי. אני יודעת, אני הרי יודעת איך לדבר, איך להשתמש בקול שלי נכון. אז מה קורה כאן? התסכול הזה פשוט מלווה אותי, עד שאני מחליטה להקשיב לגוף שלי. אני משערת שהפער בין דרישות המערכת והיכולת הגופנית אולי יוצרים מתח ועומס גדול מדי על מערכת מטרי הקול. ואז אני עוזבת את בית הספר ועובדת לעבוד בגני ילדים ברית מוזיקה. אני מאמינה שהעבודה בגנים תקל עליי את העומס ותאפשר לי קצת יותר חופש. אבל לא. כל כמה זמן אני שוב מאבדת את הקול ומצטרדת ומשהו בקול לא עובד לי ושוב הולכת לנוח להרפות ולשחרר את מטרי הקול. הזמן הזה שאני נשארת בבית ולמעשה שותקת רוב הזמן, הוא גורם לי תסכול עצום, ירידה בביטחון העצמי, ואני שואלת את עצמי, מה אני שווה? אני מרגישה איך הכאב הזה משתלט לי בכל הגוף, עם הזמן גם מרגישה איך זה משפיע על ההתנהלות שלי בבית, גם על הילדים שנוספו במהלך הזמן הזה. התחושות, הרגשות והאירועים התחופים מובילים אותי למסע של חקירה מעמיק, של לימוד עצמי על עצמי ועל הנושא של הקול שלי. מה קורה כאן? למה זה קורה לי? הזמן שאני מבלה בבית בשתיקה ובהתכנסות מציף לי דברים שהיום כמטפלת בכל אני יודעת להגיד שהיו מודחקים עמוק עמוק בתוכי במחשכים. אני יושבת ופתאום עולים בי כל מיני זיכרונות על דברים שקרו ועדיין קורים לי בבית. פתאום מול הערך העליון שהצבתי לעצמי, ערך המשפחה המקודש, צפה ועולה בי הרגשה עמוקה שאני חווה בבית. פתאום אני מרגישה חזק מאוד שהאמונה שאין כאן רע, שהכל טוב, האמונה הזאת נסדקת. למעשה אני מבינה שאני נמצאת בתוך בועה, בועה שאני יצרתי לעצמי. כלפי חוץ הכל לכאורה טוב וזורם, אבל אצלי בבית, בקודש הקודשים של המשפחה שלי, המצב ממש ממש לא ככה. אני יושבת עם עצמי ולמעשה מבינה בכאב עמוק שאני חיה תחת חוויית אלימות מתמשכת. אני מבינה שהיחס האלים שאני חווה התחיל למעשה כבר מתחילת הנישואים, באלימות שכללה אלימות פיזית, מילולית, כלכלית ונפשית. אני מבינה שהערכים שמניעים אותי בחיים של משפחה, אהבה, ושהכל טוב, דוחקים אותי ממש ממש לפינה. וממש גורמים לי להשתיק בתוכי את כל מה שבאמת קורה אצלי בבית שלי, בתוך הבית הפנימי והחיצוני. לפעמים אני מרגישה ממש שאני אשמה בכל מה שקורה, ומתוך הפחד שמשהו נורא יותר יקרה או יתגלה החוצה, אני פשוט שותקת ולא מספרת. במסע שאני עוברת, אני מתחילה לראות לאט לאט יותר ויותר את הקשר בין התחושות והרגשות שלי לכל מה שקורה אצלי בגוף הפיזי וגם בקול. פתאום בהדרגה ממש מתחבר לי החיבור הזה שיש בתוכנו בין גוף, נפש, תודעה ורגשות והקול שמושפע מכל אלו. ערך המשפחה שמוביל אותי שולח אותי להרבה פסיכולוגים, יועצי זוגיות וכל מיני גורמים שחיפשתי כדי לעזור לי, כדי להציל את המשפחה שלי. כי אני רואה עד כמה האווירה האלימה בבית משפיעה גם על ילדיי. הרי ילדים חיים בבית, אין דרך בעולם שאפשר להסתיר מהם את האמת. הם חיים ונושמים את אותה אווירת אלימות גם אם אני לא מדברת אותה. הכל כמובן נטמע ונחרט גם בהם ועוד אירועים אלימים שקורים גם להם. במהלך 25 שנה של תהליכים וגילויים דרך מסע של מודעות, התפתחות ולימודי שיטות ריפוי מגוונות, הצלחתי להבין איך שההסתרה של כל מה שקורה אצלי בבית, השתיקה שאני כופה על עצמי כשאני לא עומדת על דעתי, לא שומרת ומכבדת את הערכים שלי, ולא נותנת מקום לרגשות ולרצונות שלי, לכל זה הגוף שלי מגיב וגורם לי לאבד את הכל, כי הכל מגיב לכל מה שעולה מתוך הגוף. כך, לאורך כל המסע חיי, פגשתי את מה שהפך לנושא המחקר המרכזי של חיי, הקול. הקול הנעלם, האין קול, נושא שהשפיע על חיי מאז שחר ילדותי ועד היום. רק כשהגיעה ההבנה הזו, עזרתי אומץ ועזבתי את מערכת חיי הנישואים האלימה הזו והשתחררתי.
עירית, אם אפשר לשאול אותך שאלה, מה היה האירוע המכונן בו הבנת מה את עוברת בבית, מה אתם עוברים בבית והחלטת לעזוב?
אוקיי, היה אירוע מאוד קשה, שבו הבן שלי עבר אלימות מאוד מאוד קשה, אכזרית מאוד מהאבא שלו, בצורה כל כך מחרידה שלרגע חששתי שהוא פשוט הרג אותו. זה היה הרגע שידעתי שאין מצב שאני נשארת שמה, וזה כמובן התווסף לכל התוספות שאותם חקרתי במהלך השנים ועברנו, עוד ועוד אירועים כאלה ואחרים, אני וגם הילדים. בחרתי היום באמת ככה קצת להמעיט את העוצמה, כדי לאפשר לאנשים להקשיב עד הסוף, אבל כן. אז אני רוצה ככה לחזור אליי, אני דבורה עירית אלון, אני אימא לארבעה ילדים, סבתא לשלוש נכדות, חוקרת, מטפלת בקול, מרצה, מוזיקאית ומפתחת שיטת הקול המרפא, תרפיה בקול תנועה, מוזיקה ויצירה. אני יודעת שכאשר שחררתי את הקול שלי, אני למעשה ילדתי את עצמי מחדש. זו הייתה נקודת הזמן שבה נפתחה לי הדלת לחיים חדשים שבהם הקול שלי נשמע, גם במקומות שלא יכולתי להשמיעו לפני כן. היום מתוך הדרך שעברתי, אחרי 16 שנות גירושים, ועם מעל 20 שנות ניסיון של סדנאות, קורסים וטיפול פרטני בשיטת הקול המרפא שפיתחתי, אני מדריכה ומובילה אנשים בתהליכים של חיבור אל כל החיים שלהם, אל הדיבור מתוך חיבור אל הרגשות ואל שינוי התודעה. לסיכום, השליחות שלי היא המסר שלי עבורכם. אם קרה לכם מצב שדיברתם עם אנשים והרגשתם שקופים, אם יש לכם תחושה שלא שומעים אתכם או לא רואים אתכם, או שהקול שלכם לפתע נחנק ונשתק, אז תשאלו את עצמכם את השאלה שאני שאלתי את אחת המטופלות שלי בקליניקה, אישה מאוד עוצמתית ומצליחה בקריירה, שהגיעה לה עם רצף של מקרים של צרידות ואיבוד קול שחוותה בעבודה שלה. שאלתי אותה שאלה פשוטה ומאוד משמעותית. איפה עוד בחיים את מרגישה שקולך נעלם? אם יש לכם תשובה, וגם אם לא, זו נקודת ההתחלה לשינוי, התפתחות וגדילה. הקול שלנו הוא כל החיים. הקול הינו שיקוף של כל המתחולל בתוכנו, והוא הנשמה של הדיבור, כך שבכל דיבור שלנו אנו מהדהדים את מי שאנחנו. כל אדם ראוי להנהיג את עצמו ולהביא את הקול הייחודי שלו לידי ביטוי, כי הקול הינו הביטוי האלוקי לאור הייחודי של האדם שנועד לו לגלות בעולם. זהו כל החיים. תודה רבה.
תודה רבה לך, דבורה עירית אלון. ועכשיו קבלו את ירון עמית, מנהל רכש ומרצה, בהרצאתו רסיס של תקווה. ירון עמית התבוסס בדמו, גוסס, בלי שחבריו יודעים שהוא פצוע קשה. דקות לפני כן, רסיס מפצצת מרגמה, מפלח את ראשו, ובעודו שטוף דם וכאב, ירון מחליט להציל את עצמו ושורד כנגד כל הסיכויים. ירון עמית הינו בין פצועי הראש הקשים ביותר שהותירה המלחמה בלבנון, ברצועת הביטחון, וזוהי ההרצאה שלו המקוצרת בסגנון טד, על תקווה וצמיחה מהקושי. היי ירון, הבמה שלך.
שלום פז.
שלום.
אני למדתי בחיים שאסור ללמד אפילו רסיס קטן של תקווה. התקווה הכי קטנה בחיים זה ההבדל בין חיים ומוות. הסיפור שלי בעצם מתחיל ב-98. בלבנון, 98, שנתיים לפני שאנחנו יוצאים מלבנון. אנחנו עדיין בתוך לבנון בפנים, במוצבים, ואני חייל גבעתי צעיר, נמצא בתוך מוצב חודר, קרקום, ובשמירות, ובמלחמה היומיומית עם החיזבאללה. באחד הימים אני מתבקש לעלות לשמור למעלה בעמדת שמירה, אני עולה, נכנס לתוך העמדת שמירה, לשמור על המוצב, ושם אני עם שכפ"ץ, אפוד, קסדה, ומסתכל צפונה לתוך לבנון. לא עובר זמן, ואנחנו שומעים, אומרים, מודים לנו שמתקיפים אותנו. מהר אני סוגר את הדלת, ומתכופף על הרצפה. תוך דקה אני שומע שריקות נוראיות ופיצוצים נוראים. החיזבאללה הפגיז עם פצצות מרגמה את העמדת שמירה שלי. ואני לא שומע כלום מרוב שזה מחריד. לא, תוך דקה פתאום אני מרגיש כאב נוראי שמפלח לי מהראש עד לרצפה ומעיף אותי על הרצפה. אני מתפתה בכאבים, אני לא יודע מה קורה לי, אין לי מושג מה קרה שם, ואני לא מבין מה קרה. מה שקרה זה שאחת מפצצות המרגמה של החיזבאללה התפוצצה לי מיליוני רסיסים על העמדה, ומיליוני רסיסים נכנסו דרך חרכי הירי, פרפרה שם, פרפרו שם כל הרסיסים בפנים, ואחד הרסיסים נכנס לי בין הקסדה לתוך הראש, חותך לי את הווריד הראשי, את עצב הראייה, ונתקע בפנים. אני שוכב על הרצפה בכאבי תופת, לא רואה כלום, לא מצליח לזוז.
ומה עובר לך בראש באותן שניות מטורפות?
שאני גם מבולבל ואני גם לא יודע מה לעשות. אני לא יודע למה זה קורה לי.
אתה מבין מה קורה לך?
אני מבין שאני פצוע, אבל אני לא יודע למה זה. ולא עובר כמה שניות, ופתאום הם מתקשרים אליי מהקשר ואומרים לי, ירון תדווח, ירון תדווח. ואני אומר להם, הכל בסדר. וכך אני ממשיך לשכב בכאבים, רק מחכה שמישהו או משהו יעזור לי ויציל אותי, ולא מצליח לזוז. ופתאום באותה שנייה אני מבין שאני עשיתי את הטעות של החיים שלי, ובזה הרגע לא יציל אותי. אף אחד לא יבוא אף אחד לא יודע שאני פצוע, אף אחד לא יבוא לעזור לי, אף אחד לא יציל אותי. ובעצם אני הבנתי שאני באמת פצוע קשה, ואני בפעם הראשונה ובחיים שלי, אני הבנתי שאני גם הולך למות. ויחד עם הכאבי תופת, אני בפחד נוראי, ובחוסר אני מוחלט, ואני לא יודע מה לעשות, ואני מפחד למות, ואני לא יודע מה לעשות. ואז אני אומר לעצמי, ירון, אתה פצוע מאוד קשה, ואף אחד לא יעזור לך, ואתה עומד למות. יש לך אפשרות לשכב ולמות, או לנסות להציל את החיים שלך. מה אתה בוחר? ואני בוחר לחיות. ואני דבר ראשון מחפש את הקשר, את המכשיר הקשר, כדי לחזור אליהם, ואני לא מצליח למצוא אותו. ובסוף שאני מוצא אותו, הוא מפורק לגמרי. אז אני אומר, אוקיי, אז בוא ננסה להגיע לתוך המוצב, איפה ששם יטפלו בי החובשים. וכשאני מגשש כולי עם הידיים, אני מצליח איכשהו לפתוח את הדלת ולצאת החוצה, ואני בקושי מצליח לזחול בתוך התעלה של מעל המוצב, לחפש עם הידיים את הדרך לתוך המוצב, איפה שנמצאים החובשים. ואני מגשש עם הידיים, ואני ממשיך לזחול, ואני זוחל וזוחל, ופתאום אני מרגיש עם היד פתח. ואני אומר, איזה יופי, זה הפתח של המוצב. וכשאני מתקרב בזחילה למקום, אני מגלה שזה בסך הכל פתח ששמים שם שקי חול. אז אני ממשיך לסחול, ואני ממשיך לסחול, ואני עוד פעם מוצא פתח. ואני מתקרב שם במהירות, בזחילה, ואני מגלה ששוב, זה פתח של שקי חול, של דברים אחרים, אבל זה לא הפתח לתוך המוצב. ועל כל פתח ופתח מדומה שאני מגלה, אני נהיה יותר ויותר מפוחד, כי אני מבין שאין לי זמן, הזמן הולך לרעתי. אבל אין לי ברירה. אז אני ממשיך לסחול. ממשיך לסחול, ופתאום, אחרי כמה זמן, אני מוצא עם היד מדרגות. זה מתחיל לסחול לתוך המדרגות, ואני מבין ששם זה הפתח של המוצב. ואני זוכל מה אומר לתוך המדרגות, ונופל כולי דרך המדרגות עד לרצפה, חוטף מכה, ומבין שהגעתי למקום הלא נכון.
איך אתה מבין את זה?
כי אני מבין שזה מסתיים במקום ריק שאין שם אנשים. אמור להיות שם אנשים. ושקט מדי. והמכה מוציאה לי את כל האנרגיה, ואני אומר לעצמי, טוב ירון, בוא ננסה אולי לצוק לעזרה, אולי אנחנו קרובים למשהו, אם לא, ננסה לעלות חזרה ולהגיע חזרה למוצב. ואני צועק לעזרה, וצועק וצועק, ופתאום אני שומע רע של, של אנשים, אנשים רץ לעברי, ואומרים לי, חייל פצוע, חייל פצוע. מהים מתקרבים, מרימים אותי, הם חשבו שנפלתי במדרגות. מעלים אותי למעלה, ורצים, רצים, 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 עד שמגיעים לפתח הנכון ויורדים לתוך המוצב. מסתבר שאיפה שאני הגעתי, היה שם חדר של אנשי מודיעין, והם שמעו אותי והגיעו. החופשים מטפלים בי, משם אני ישר מעבירים אותי באמר מהר לתוך מדינת ישראל, שם מחכה מסוק, מסוק טס לתוך נוחת ליד רמב״ם, ומשם, במהירות לרמב״ם, לטפל בי. אני מגיע לרמב״ם, מרדימים אותי, והרופאים מבינים שאין לי סיכוי לחיות. הם עושים את כל המאמצים, הם מבינים שאין לי סיכוי. אז אין לי ברירה, אלא להמשיך להיאבק, ואחרי כמה שבועות טובים שאני נאבק, אני מצליח לשרוד. אני בעצם מוגדר נס רפואי, כי הרופאים בעצם לא יודעים איך שרדתי בעצם. אחרי שהתוששתי, עברתי למלחמה השלישית והקשה ביותר שלי, שזה להשתקם ולחזור לחיים עצמאיים ומתפקדים. כמה שנים אחר כך, הייתי בטיול בסרילנקה, טיול גלישה בסרילנקה, ושם אני מגיע לאחד החופים היותר יפים במדינה, ואני מגלשן במים גולש, ומסתכל על כל הנוף המדהים הזה שיש מסביבי, ואני אומר לעצמי, ירון, אתה מבין שהם לא חושבו שאתה תחיה? לא חושבו שאתה תצליח להשתקם? איזה יופי שאתה לא איבדת אפילו רסי של תקווה? וזה מה שיש לי להגיד לכולם. לא משנה כמה המצב נראה כל כך גרוע, זה נכון בכלל ובעיקר היום בשנה הזאת, בשנת הקורונה. לא משנה כמה מצב נראה הכי גרוע. לא לאבד תקווה. התקווה הכי קטנה שיש, רסיס תקווה, זה הבדל בין חיים למוות ובין כישלון להצלחה. תודה רבה לכם.
מדהים, ירון עמית. קבלו את הסינדרלה שלנו, ציפי גליקמן, מאמנת ומטפלת רגשית בהרצאתה אינסטינקט בסיסי. ציפי גליקמן היא סינדרלה, סינדרלה ולכלוכית שהתמודדה עם אם חורגת, אכזרית במיוחד, מילדה מוכה קשות שעברה התעללות בלתי סבירה עד סדיזם על גופה על ידי אמא החורגת. ציפי, ילדה בת 10, בשיא העוז והגבורה, בחרה לצאת ממעגל האלימות לחיים של בחירה אמיצה. ציפי לכלוכית שהפכה לסינדרלה לבדה בעולם הגדול וניצחה את הקושי כנגד כל הסיכויים. ציפי גליקמן יקרה, הבמה שלך.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
אני מאוד מתרגשת, תודה רבה.
באהבה.
על הבמה היקרה הזו. רגע אחד. משפט אחד קטן יכול לשנות לנו את החיים. בהינף אף-אף, משהו מתרחש שהכי לא ציפיתי לו. שולח אותי לדרך שמעולם לא תכננתי, לעתיד שמעולם לא דמיינתי. לא ידעתי לאן זה יוביל אותי. זה מסע של חיי. חיפוש אחרי ארוך, אחרי שלווה נפשית ואושר. ולפעמים, כדי למצוא את השלווה הזו, את האושר הזה, צריך לעבור כנראה דרך מנהרה חשוכה ועמוקה ביותר. ככה זה לפחות היה עבורי. אז אני ציפי גליקמן, בת 50, נשואה באושר ואימא לשלושה ילדים, הורסים את הבריאות. אני מאמנת ומטפלת להתפתחות אישית. והיום אני כאן, כי חשוב לי להעביר לכם מסר שאפשר לחיות באמת. ומה זה הדבר הזה שתוקע אותנו בחיים? ומשבש לנו את כל התוכניות. אז כדי לענות על כל זה, אני רוצה לקחת אתכם לסיפור שלי. אני בת 2, אמא שלי עוזבת את הבית, אבא לא יכול לגדל לבד, הוא אורז מזוודה ביד אחת, אותי ביד שנייה, ואנחנו עוברים לגור בבית של סבא וסבתא. החיים משתנים ברגע. אני נקראת מהדמות שהייתה עד לאותו רגע משמעותית בחיי. אמא, אני כועסת, אני משתוללת, אני בוכה המון, אני מבקשת אותה, ואין.
לאיפה אמא הלכה?
עד היום אין לי מושג. החיים שלי, לוקח לנו זמן להתרגל, ואנחנו עוברים לסבתא שלי, לסבא וסבתא. סבתא הופכת להיות הדמות המשמעותית בחיים שלי. היא העוגן שלי. היא לוקחת אותי כל בוקר לגן וממתינה לי בשער בסוף היום. בימים הראשונים של כיתה א', לא היה לי חברים, היה לי קשיי הסתגלות. סבתא שלי ממש הייתה יושבת במסדרון והייתה ממתינה לי כדי שנהיה יחד בהפסקות שאני לא אהיה לבד. בחורף שהייתי חוזרת מבית הספר, היא הייתה עומדת ככה עם הבגדים ליד התנור לחמם אותם, שחס וחלילה לנסיכה שלה לא יהיה קר. היא דאגה למלא אצלי כל חלל חסר. בגיל 7, אבא שלי מספר לנו שהוא יוצא עם מישהי והוא רוצה שאני אכיר אותה. סבתא שלי כפרה עליה, שכל כוונותיה רק לטוב, אמרה לי, תהיה ילדה טובה. אל תעשי שום דבר שיהרוס לאבא. אוי, 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 כמה שאנחנו לא מעלים בדעתנו, כמה כוח יש למילים, שמשפט אחד יכול לשנות גורל של אדם. משפטים שלכאורה נשמעים לנו תמימים, אבל יש להם כוח לשנות ואף לשבש את החיים שלנו ב-180 מעלות. ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש איזה אחד כזה בארסנל. אז זו הייתה ארוחת ערב שבת אצל החברה של אבא, אנחנו אוכלים יחד, ואנחנו נשארים לישון אצלהם. אבא והיא בחדר שינה, הבן שלה בחדר שלו, ואני בספה בסלון. חושך, אני פוחדת. אתם מכירים את התחושה הזאת שהבטן שלכם מדברת אליכם, ואתם מבינים שמשהו לא טוב הולך לקרות כאן. באמצע הלילה אני שומעת רעשים. אני ככה פותחת חצי עין, ואני רואה את חברה של אבא מסתובבת בבית. אני עושה את עצמי ישנה, היא מתקרבת אליי, מתיישבת על קצה המיטה ומסתכלת אליי. הבטן שלי והנשמה מתהפכים לי. הרגיש לי הכי מוזר, מפחיד, מלחיץ, מתחילות לרוץ לי מיליון מחשבות בראש. מה היא רוצה ממני? למה היא מסתכלת עליי ככה? שתלך מכאן. פתאום, היא מסתכלת עליי, והיא מתחילה לצוות אותי. ככה, חזק, עם הציפורניים האדומות שלה, והיא עושה לי סימנים אדומים, וכואב לי, ואני לא אומרת מילה. וכל מה שרץ לי בראש, זה מה שסבתא אמרה לי, לא להרוס לאבא, ואם אני אצעק, ואם אני אבכה, ויהיה רעש, ויהיה בלגן, הוא היה כל כך מאושר היום בערב. אז אני ממשיכה להיות בשקט, ואני עושה את עצמי ישנה, אני רוצה לצרוח ואני מתאפקת ממש חזק, בולעת את הכל ולא נושמת. אחרי כמה צביטות, היא קמה והולכת. אני בשוק. מה זה היה? כולי רועדת, מנסה להקל את מה שקרה כאן. בשלב הזה אני רק מתפללת, מתפללת, בבקשה, בבקשה, שיגיע הבוקר ואבא יחזיר אותי לסבתא, ואבא לא יודע כלום. כי לא אמרתי כלום על המקרה הזה. הייתי אפילו גאה בעצמי, שהרגשתי שאני ממש ילדה טובה, והקשבתי לסבתא, אז היה, לא? כן, ככה זה היה.
לגמרי אז היה.
לגמרי אז היה. אחרי תקופה לא ארוכה, הם מתחתנים, ואנחנו עוברים לגור ביחד. בשעות הבוקר המוקדמות, כשאבא היה הולך לעבודה, ועד שהוא היה חוזר, אני הייתי חוטפת מכות רצח. צביטות, נשיכות, בעיקר הרבה נשיכות, אני לא יודעת מה היה לה עם עניין של נשיכות. היא הייתה מסתכלת במטבח על קופסאות שימורים. רסק עגבניות או אפונה וגזר? ואמא שהייתה בוחרת, היא הייתה מתנת לי מכות בראש. היה לה מין טקס כזה שהיא הייתה באה, יושבת לידי במיטה, והייתה מחדדת עיפרון, ומחדדת, ויש לה עיניים של רצח. ואז היא הייתה נועצת אותם בכף הרגל שלי, ושוברת את החוד, בתוך כף הרגל. בקושי יכולתי ללכת. וכדי שאף אחד לא יראה שיש לי סימנים על הגוף, כן, כן, היא דאגה לעשות את הכל מתחת לבגדים. תמיד הלכתי עם בגדים ארוכים, גם בחורף, גם בקיץ. תירוץ טוב, אה? מתכון טוב לזה שלא ידעו שקורים כאן דברים. וככה הסתובבתי בעולם. הייתי ילדה שמנה, מוקה, כואבת פיזית, נפשית בעיקר, והייתי בודדה. כי שתקתי, כי לא סיפרתי לאף אחד. תכלס, חייתי בחושך, בפחד, לא הרגשתי קיימת 3 שנים. הייתי צל של כלום. אשתו של אבא תמיד הייתה נראית לי מין גדולה כזאת, והיה לה מין חזה כזה ענק. באחד הימים היא שוב מרביצה לי ואני מנסה להתרחק ממנה. אני מוצאת את עצמי בורחת לכל פינה אפשרית בבית, וברחתי למרפסת. וואו, וואו, זאת הייתה הטעות של החיים שלי. טעות חמורה ביותר, והיא מתקרבת אליי, ודוחפת אותי, וחונקת אותי, ודוקרת אותי עם הציפורניים האדומות שלה, ואני הולכת לאחור, והולכת, וכבר אין לי לאן ללכת, והגב שלי נוגע במעקה. הדבר הבא שאני זוכרת, זה שהיא דוחפת אותי חזק למעקה, ואני מסתכלת אחורה, ואני קולטת, שהיא מנסה לזרוק אותי. מהמרפסת גרנו אז בקומה רביעית. אני מתנגדת בכל הכוח, אני רואה את, מאחורה את הגדר שמפרידה בין הבניין שלנו לבין מגרש המשחקים, וידעתי שאם אני נופלת עליו, יישבר לי הגב, אני מתה מוות בטוח תוך שנייה. לזה קוראים לראות את המוות בעיניים, ליטרלי. כאן, בשניות האלה, שאלתי את עצמי, לחיות או למות, מהר, עכשיו, תבחרי איך את מסיימת את הסיוט הזה שאת חיה בו. נשבעת לכם, אין לי מושג מאיפה נכנס בי הכוח, אני דוחפת אותה ממני, חזק, מעיפה אותה ובורחת מהבית. אני ניצחתי, אני ברחתי, אני בחרתי לחיות, בחרתי לנצח אותה, בחרתי לנצח את המשפט הארור הזה שמנהל אותי וניהל אותי. בחרתי לחיות מעבר להנחיה שהיא נתנה לי, תהי ילדה טובה. תראו, בקלות יכולתי לספר לעצמי סיפור שהחיים לא היו טובים איתי, ובקלות יכולתי להגדיר את עצמי זו ששרדה כדי לספר כמה מר גורלה. לא. אתם יודעים, 90% ממה שקורה לנו בחיים, בעולם בכלל, לא בשליטה שלנו. בקושי 10% בשליטה שלנו. כאן, ב-10%, אני אתן את כל ה-200% שלי, כדי לחיות הכי טוב. שניתן, כדי להצליח, להיות מאושרת ולא לוותר, אני יודעת שיש בי ובכל אחד מכם עוצמות מעבר לגבולות, למחשבה ולדמיון. תחיו בעוצמה. תשתיקו כמה שיותר את רעשי הרקע שלכם. תקשיבו לבטן שלכם, לאינסטינקטים שלכם. הם תמיד יגידו לכם את האמת, הם תמיד ייתנו לכם את הבחירות הנכונות. לזה קוראים אמונה עצמית. תחיו בתשוקה מטורפת לחיים. כי הם יכולים להתנדף ברגע. תודה רבה על ההקשבה שלכם.
תודה רבה לך. וואו, I'm speechless. קבלו את טירן חמצני, מורה לאיפור ומעצב שיער, בהרצאה שלו לנשום את החיים. טירן התמודד עם מחלת ריאות קשה בעודו מחובר למכשיר חמצן, כדי לשרוד עד שיקראו לו להשתלת ריאות, אם בכלל. טירן ישתף אותנו עכשיו בתהליך מהשלב שבו הסתיר מכולם את מכשיר החמצן, ועד שעבר השתלת ריאות מוצלחת, ובחר להקנות כלים והשראה לעולם בחוץ, לכם צופים ומאזינים יקרים, מתוך סיפור חייו. טירן בחר בחיים כנגד כל הסיכויים. אלן טירן, מה שלומך? הבמה hey, שלך.
היי, טוב.
הבמה שלך.
איזה כיף להיות כמולכם ולנשום. זה כל כך לא מובן מאליו. לנשום ולא להסתיר את עצמי, כמו שעשיתי כל החיים. אז שלום לכולכם, היום אני רוצה לספר לכם על השתלת ריאות שעברתי, ובעיקר איך ריאות חדשות שקיבלתי ונשמות לי בבית החזה, גרמו לי להבין כמה רעיל ומקולקל חייתי ונשמתי, וכמה אנחנו לא צריכים לחכות שדברים קריטיים יקרו, כדי לנשום את החיים האלה בצורה הרבה יותר מוצלחת, שלא תפגע בנו. אז לי קוראים טירן חמצני, אני בן 53, גרוש ואב לשני ילדים מקסימים, אור והודיה, ויש לי בן זוג מקסים במיוחד בשם אופיר. אני אבא מעצב שיער ומורה לאיפור, ואני נרגש כאן היום לספר לכם את הסיפור שלי, לאחר שהוגדרתי כחולה סופני, היום אני בריא, כבר 3.5 שנים, ואני רוצה לספר לכם את מה שעברתי. הכל התחיל דווקא כשהרגשתי שהחיים שלי עלו למסלול הנכון. עברתי גירושים קשים, ויצאתי מהארון, מצאתי אהבה, והייתי כבר 2.5 עם בן זוגי בדירה משלנו, חי עם ילדיו, מאפר, מורה לאיפור, מעצב שיער, מצליח עם יומן עמוס במיוחד. ערב אחד נכנס להתקלח, ופתאום תוקף אותי מין שיעול וקוצר נשימה שלא הכרתי, הייתי אדם בריא. אמרתי לעצמי, זה מרחיץ, זה דלקת ריאות, זה התקררות, ניקח איזה כדור וזה יעבור, אבל זה לא עובר, וזה מחמיר, וזה גם בא עם מוגבלות, גרנו בקומה שלישית בלי מעלית, ופתאום 5 מדרגות קשה לי לעלות בבת אחת. הלכתי לבירורים רפואיים, ואחרי סבב של בדיקות מקיפות, הרופא אומר לי שיש לי מחלת ריאות שנקראת IPF. בערב אני נכנס לאינטרנט לברר מה זה, בודק בדוקטור גוגל, מכירים אותו נכון? ואז דוקטור גוגל אומר לי שמדובר במחלת ריאות מסוג המגעיל ביותר, שנמשכת גג 3 שנים, והמנוס הוא השתלת ריאות, בגלל שיש לה אופי דוהר, לא כולם מגיעים לשם. אני פותח את ארון המשקאות, לוקח בקבוק וודקה, יושב ובוכה על חיי שהולכים להיגמר, בוכה על זה שאני לא רואה את הילדים שנגדלים, בוכה על זה שאני לא אגשים את האהבה שלי עם האהוב שלי, בוכה על זה שכל החלומות ייקטעו מהבכי, אופיר מתעורר, ומגיע לסלון ושואל אותי מה קרה. אני מספר לו, הוא אומר לו שאני כנראה לא אזכה יותר לגשים את כל החלומות. הוא שומע ואומר לי, עשי התמימות, מה הבעיה? צריך ריאה? אני אתן לך ריאה, יש לי 2. לקחתי את זה מאוד קשה, אחרי שקמתי מהשבעה על עצמי במשך 2 שבועות, הבנתי שאני מכניס את המחלה שלי לארון, איפול מוחלט, לא מסגיר, ומאפר את החיים שלי עם טונות של מטה, שאף אחד לא ידע, שאף אחד לא ירחם. כשכבר הייתי מגיע לרופאים, הייתי שומע בשורות מאוד לא טובות. היה רופא שככה היה מסתכל עליי, כאילו אני ילד שהתנהג לא יפה בבית הספר, תראה, התמונה לא יפה, אבל מאוד לא יפה, אני לא אוהב את זה. זה גרם לי לא לרצות לרופאים, ופשוט ללכת לרופאים כמה שפחות. בטיסה לברלין, כמה שנים אחרי, אני מבין שמשהו לא בסדר. הציפורניים שלי הופכות כחולות, אין לי אוויר, הצוות במטוס נותן לי חמצן. אחר כך המחלה שלי מחמירה ומחמירה, ואני מסתיר ומסתיר, ופתאום מתחילים אשפוזים בבתי חולים, אני יוצא מהם, מכיר את כל מחלקות הריאות בבתי החולים, ויוצא מהם כשאני מחובר לחמצן. פתאום בזכות צינורית פלסטיק ולחולל חמצן, לא רק אני, גם המחלה שלי יוצאת מהארון. כשאתה עם חמצן אתה לא יכול להסתיר. ואז הבנתי שאין לי יותר מה להתאמץ. כולם רואים שאני חלש וחולה, ואין לי יותר איפה להסתתר. וגם אם הייתי רוצה להסתתר, כנראה שכבר לא ממש יכולתי, כי הבנתי מהרופא שאני צריך דחוף השתלת ריאות, ובדרך להשתלת ריאות אתה צריך להיפגש עם הצוות בבלינסון, ולהציג את הסביבה התומכת שלך. הייתי חייב לספר על המשפחה, אבל אני מאפר, אז הפרתי את זה עם הרבה מאוד ביטויים קלים. הם הגיעו, יושבת בחדר העובדת סוציאלית ופותחת ככה במלוא הקיטור, כמו שאתם יודעים, טירן מועמד להשתלת ריאות, כי הטיפול כבר לא עובד, ואם לא נשתיל, לא יהיה מה לעשות. אני אף פעם לא השתמשתי בביטויים האלה. כשישבנו לשתות קפה בבית החולים, המשפחה שלי, הבן שלי, אמא שלי, בן הזוג שלי כמובן ידע, אמרו לי, למה לא סיפרת לנו? אנחנו איתך בעניין הזה. פתאום הבנתי שאין יותר מה להסתיר. פתאום הבנתי שכל האהבה שאני מקבל בעצם, והתמיכה הזאת של משפחה, כן, היא זאת שתיתן לי את הכוח להמשיך ולעבור את הזמנים שיהיו הרבה יותר קשים. ואולי אם הייתי עושה את זה הרבה קודם, הייתי צולח את הדרך הזאת יותר בקלות, הייתי הולך יותר לרופאים, הייתי לוקח איתי מישהו שיעבור איתי את המסע הזה. הרבה פעמים אנשים חושבים שהפגנת חולשה תגרום לאנשים אחרים לראות אותם כפחות טובים, אבל זה בדיוק ההפך. החולשות שלכם הן החוזקות שלכם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדי לקבל תרומת ריאה, אתה צריך להיות במצב מאוד, מה שנקרא, total loss. מצד שני, אתה חייב שהגוף והמערכות של הגוף יתפקדו טוב בייחוד שרירי הנשימה. קצת פרדוקס, כמו שאתם שומעים. אז הייתי מגיע לבלינסון פעמיים בשבוע, בקושי הולך. כל 10 מטרים, פשוט נעצר ויושב, אבל ממשיך ועושה כושר, ובדרך ובכושר גם מספר בדיחות לכל החבר'ה כאילו כלום, ופתאום המסע היה הרבה יותר קל. כשכולם ידעו והכל היה ברור, אפשר גם לצחוק, גם על הפחדים. בכל המועד פסח, אני ובן זוגי מסתובבים קניון נזריאלי, אנחנו אוהבים קניונים וקניות, והטלפון מצלצל על הקו הפרופסור. תירן, בוא לבית החולים, מצאנו לך, אם יש לך מתנה לחג, מצאנו לך ריאות. אני לא מבין מה קורה, אני אומר לו, רגע, עכשיו? תן לי עד מחר לחשוב על זה. הוא אומר לי, מחר לא, עוד 10 דקות, כן. עכשיו זה קורה, זה המאני טיים. מצד אחד, זו הזדמנות שאני לא יודע אם היא תחזור. מצד שני, זה לא ניתוח הסרת שומה. זה או יוצאים ממנו, או לא. אבל פתאום כל האהבה והכוח שאנשים האהובים שמסביבי נתנו לי, הם אלה שגרמו לי להבין שהכל יהיה בסדר, שאני אעבור את זה, שאני אצא מזה. בכל המועד פסח, חג החירות, זה חג החירות שלי, השתחררתי סוף סוף מבלון החמצן, ועברתי השתלת ריאות, ניתוח השתלת ריאות. ניתוח פשוט, לא משהו, 12 שעות, אחריו גם הייתי מרודם ומונשם 8 ימים, שזה יותר מהסטנדרט. כשהתעוררתי, עמדו מולי בחדר 8 רופאים, ובדקו איך אני התעורר. כל המכשירים בחדר צפצפו, ואני מנסה למלמל משהו. הרופא מוציא לי את המסכה מהפנים, ואומר לי, תירן, הכל בסדר. ואני אומר לו, וואה, אם כולכם פה, אז בואו תשמעו בדיחה על רופאים, וסיפרתי. עכשיו תבינו, הייתי מסתול מהחומרים הכי טובים, החלום של כל נרקומן. כנראה שאם לא הייתי מסתול כל כך, לא הייתי מספר את זה, אבל לכם אני אספר.
מה הייתה הבדיחה?
הבדיחה, אני אספר לכם. בכנס רפואי, 4 מנתחים נפגשים בלובי, ואומרים כל אחד את חוויות הניתוחים שלו, ואחד אומר, לי הכי קל לנתח רואה חשבון, אז הם שואלים אותו למה, והוא אומר, כי אצלהם כל האיברים ממוספרים לפי המספרים, הכל מסודר. השני אומר, מה קרה לכם? אצלי הכי קל זה לנתח חשמלאים, אצלהם כל איבר בצבע אחר. השלישי אומר, מה פתאום, הכי קל זה לנתח ספרנים, כי אצלהם כל איבר הוא לפי סדר א' ב'. הרביעי אומר להם, אתם מדברים שטויות, הכי קל זה לנתח פוליטיקאים. אין להם לב, אין להם חוט שדרה, ואם תחליפו בין הראש לתחת, אף אחד לא ישים לב. היה שקט בחדר, כל הרופאים הסתכלו עליי ולא הבינו מה קורה, ואז המנתח אומר, נו, אם אתה מספר בדיחות, אני כבר יכול לשקרר אותך. זה לא קרה כל כך מהר, הגוף מאוד חלש, אתה מחובר לצינורות, שבועיים אתה שוכב במחלקה וכולם עושים לך מה שהם רוצים. הכבוד העצמי נרמס, הרגשתי חלש, הרגשתי מושפל, לא הבנתי. למה אחרי כל מה שעברתי, אני עדיין לא יכול, אני כזה חלש. לא קיבלתי את זה, אפילו ניסיתי פעם אחת שהורידו אותי למחלקה, כבר לקום מהמיטה, והתרסקתי על הרצפה. כל הצוות מהמחלקה רץ אליי וכעסו עליי נורא, אתם יכולים להבין מה זה להרים בן אדם כמוני עם הרצפה. ואז הבנתי, כל כך הבנתי, שאני צריך לאפשר לאחרים לעזור לי. אני חייב להבין שהמקום שלי כרגע זה לקבל ולהיות חלש כדי להתחזק. ברגע שאפשרתי את זה, רק ברגע שאפשרתי את זה, כן, היה לי הרבה יותר קל להתגבר ולצלוח את פעולות היום-יום הפשוטות. כל החיים שלי, חייתי חיים תובנים ועמוסים, ואת זה שהייתי בריא ומתפקד אף פעם לא הערכתי. לא הסתכלתי על זה כמשהו, זה היה משהו של מה בכך. ואני רוצה להגיד לכם, אל תחכו לאבד משהו כדי להעריך אותו. תעריכו עכשיו את היש. תרגישו בני מזל ותחיו את החיים כל יום עד הסוף. אנחנו רואים את זה היום, בזמן הקורונה, שטלטלה אותנו כל כך, והפכה את החיים שלנו למשהו לא צפוי, למשהו לא מתוכנן. תראו, אני מאפר, אני מתעסק בנירות. כל החיים שלי, איפרתי לעצמי חיוך, אבל לא שמחתי מהלב. לא אהבתי את עצמי. והחוסר האהבה הזאת גרם לי בעצם לנשום אוויר רעיל, וזה מה שהרעיל בעצם את הריאות שלי. היום אני יכול להגיד שאני סוף סוף נושם את החיים שלי, כמו שתמיד רציתי. אני מחבק כל חלק וחלק שבי, את החולשות ואת החוזקות, את הפחדים ואת הניצחונות, ונהנה כל הזמן. אני רוצה להגיד לכם, אופו על החיים, אוהב אתכם, תודה רבה.
וואו, מחיאות כפיים, באמת, טירן. וואו, תודה על השיתופים, זה היה פרק מאלף, הרצאות מטורפות, תודה שהסכמתם ובחרתם להעביר את הכוח שלכם הלאה. אם גם אתם, מאזינים יקרים, מעוניינים לעשות את זה, אנא פנו אליי בדרך של פודקאסט, אם יש לכם הרצאה מוכנה או הרצאת TED, ואם לא, נעבוד על זה, ובעיקר דרך הפודקאסט שלכם להעביר את הידע הזה הלאה, ולהגדיל את מה שאתם מהדהדים לעולם. אז נתראה בפרק הבא.
הרוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.